מייחדים יום מיוחד לתורתו ומשנתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. אני אגיד לכם את האמת, שנים רבות נמנעתי מלעמוד במעמד הזה. ברוך השם, יש כל כך הרבה תלמידים שלמדו שנים רבות אצל הרב צבי יהודה. אז נתתי זכותם וכבודם לספר ולהציע את עיקרי משנתו. אבל גם אני זכיתי קצת, הייתי שנתיים וחצי, למדתי אצל הרב צבי יהודה ממש בפועל בשיעורים. אז אמרתי, אולי יהיה בדברים האלה גם כן איזה תועלת, וכמה סיפורים וכמה דברים שנלמד גם מתורתו, בעזרת השם. אז באמת, אמרתי, תורתו כתובה. גם נעסוק בה קצת. אבל נתחיל בכמה סיפורים אישיים שזכיתי אצל הרב צבי יהודה. וגם הקדוש ברוך הוא מסדר דברים, היה סייעתא דשמיא. בשבת הראשונה שבאתי למרכז הרב, באתי באלול, אלול תשל"ט, לפני 25 שנים, 26 שנים. יום חמישי התחיל אלול, ככה אני תלמיד חדש מרכז הרב. ביום שישי ניגש אחד הבחורים, הייתי לומד עם חברותא שהוא כבר היה יותר ותיק בישיבה, ואומר, אתם רוצים לאכול אצל הרב? רוצים לאכול בליל שבת אצל הרב? אני כבר ככה כמעט נפלתי מהכיסא, מה זה, מה ככה הולכים לאכול אצל הרב, חופשי כזה, מה? כן, בטח, מה? איך, איפה? בליל שבת תאכלו סעודה אצל הרב צבי יהודה. מעולה, אשרינו שזכינו. בשבת הראשונה שלי במרכז הרב, צעדנו, היינו ארבעה בחורים, צעדנו לרב צבי יהודה. שם תפילה, היה מגיע תמיד מניין. הרב צבי יהודה לא היה קרוב לישיבה, הוא היה באזור גאולה, רחוב עובדיה 30. תמיד היינו אומרים שמרכז העולם זה רחוב עובדיה 30. זה היה אצלנו המקום המרכזי. ושם באו, בימים ההם, כן, בימים ההם, הפוליטיקאים וכל העניינים וזה, זה היה אצל הרב צבי יהודה. הכל היה מתנהל, כל ענייני המדינה אצל הרב צבי יהודה. כמו שהיום אנחנו רואים אצל גדולים אחרים. בזמן שהרב צבי יהודה היה, זה, שם היה מרכז. באנו לשם, התפללנו, והיו אנשים שהיו משמשים את הרב. רבי יוסי בדיחי, שליט היה משמש את הרב ככה בצורה מיוחדת, והוא נתן לנו הנחיות. הוא הלך לאכול עם ביתו, משפחתו, נתן לנו הנחיות, איך, מה סדרי הארוחה, מה להגיש, מה כך, והדגיש לנו מאוד שצריך לתת לרב הרבה תה. הרב, קצת בריאותו וכל מיני דברים, היה צריך לשתות הרבה תה. בסדר? תוך כדי ארוחה, קם אחד הבחורים, ומכין לרב כוס תה. יושבים, שרים, דברי תורה, הרב לא נוגע בתה. הוא נוגע בתה. עובר איזה זמן, הבחור מקבל אומץ, ואומר, הרב, התה מתקרר. הרב אומר, אני? מה איתכם? אז הבנו, שמה, הוא ישתה לבד? אבל הבנו ולא הבנו עד הסוף. קם הבחור, הכין מיץ פטל, תרכיז, הכין לנו, מזג לכל הכוסות, כולם שותים מיץ, והתה נשאר במקומו. עובר עוד איזה זמן, זה לכם כבר ממש, התקרר, אין יד צולדת, אין כלום כבר. עוד פעם העיז הבחור ואומר, הרב, התה, הרב צבי יהודה שוב אומר, אני? מה איתכם? אז הוא הבין, אופס, מה, זה בגללי? קם הבחור, הכין כוס תה לכולנו, וכשהתה היה ליד כולם, הרב צבי יהודה ראה שיש לכולם תה, הוא התחיל לשתות את התה. בערך שעה אחרי שהכוס תה מונח אצלו. זה היה, רואים, הסיפור הראשון, המקרה הראשון שהיה לי, שמה יותר טוב לאדם שבא, בא למקום חדש, גם באתי ממקום אחר, ואתה פתאום קולט לאיפה אתה בא. אדם, כביכול זקן, בן 89, הרב צבי יהודה, זקוק מבחינה רפואית לכוס תה חם לשתות. אבל זה לא נוגע כלום, כאשר יש אחרים, ויש פה ציבור, מה, אני לבד? זה היה הצד של הציודה. הוא לא היה לבד, תלמידים, שהוא בכלל לא קרא להם תלמידים. הוא לא קרא להם תלמידים, הוא היה מאוד נזהר להשתמש בתלמידים, או כבוד עצום, יחס של חיבה יתרה, הייתה לו תלמידה, וככה היה גם במקרה הזה. הנה כאן, בתוך הדף, אני קופץ רגע לאחד מדברים של מורי ורבי, הרב עוזי קנחיים זצ"ל, שהרבה למדתי אצלו והרבה גם שמעתי ממנו והתקרבתי לרב צבי יהודה דרכו, במקור 9, לא מספר, מעין הסיפור הזה שסיפרתי, כשהיו סועדים על שולחנו, מעולם לא התחיל לאכול, עד שהכל ישבו וכולם היו מנות מוכנות. זה בדיוק. ותמיד היה שואל אם נשארה אחת המבשלות במטבח, לבדוק שמה המצב, באמת לבדוק מה המצב. כולם קיבלו, זה לא, אלה משרתים, אלה משמשים שלי, והעיקר אני בסדר. לא, כולם צריכים. הוא לא התחיל לאכול, הנה, לפני שכל בני החברות מסיימים על השולחן, הרבה פעמים זה היה קורה לנו גם, אני נזכר עכשיו בבוקר, בסוף, אני שנתיים וחצי הייתי במרכז הרב, בחצי שנה האחרונה, רב צבי יהודה בחודש אייר, או חודש אייר, שנה לפני שהוא נפטר, הוא עבר ניתוח של קטיעת רגל. קטעו לו את הרגל. ואז הוא היה צריך, לצערו, הוא מאוד לא אהב את זה, הוא נזקק ליותר שהתלמידים יעזרו לו. הוא היה תמיד ב... תראה, אספר לכם עוד גם סיפור הזה. אז היה הצוות ככה, היו כמה אברכים ביום שהיו נמצאים, זוג כזה, צוות זוג שהיו מטפלים, נמצאים ביום, ושני בחורים בלילה שהיו יושנים אצל הרב, ועושים וצריך, פשוט היינו, כמה שזה היה בחיל ורעלה, היינו צריכים להקים, לעזור לו, פשוט לעזור לו. אז לפעמים היינו גם אוכלים, היינו מגישים לו את האוכל וזה, אני לא זוכר תמיד, אבל הרבה פעמים ש... הם מביאים לו את האוכל, אז הוא היה רואה שזה שהגיש וזה לא אוכל, אז הוא לא היה מחכה, ככה רומז, כמובן, אתה אוכל איתי יחד, או אין כזה דבר שאני אוכל לבד. הרבה פעמים היה גם שהקפיד על הדבר. אז זה כאן ה... פעמים רבות חיכה לאורחיו, שעה ויותר, ובינתיים יושב ולומד ולא מהר מאומה. נזהר בכבוד תלמידיו, והיה מוכיח אותם בצורה עדינה ובעקיפין, כדי לא לפגוע בזולתו. טוב, אני קורא כל שורה, נזכר באיזה דבר. לא התכוונתי, אבל איך אומרים? עדיף הסיפורים. אמרתי, אחר כך, טוב, יש פה הרבה דברים, אבל בואו נראה עם הסיפורים שאני... מה זה הערה בעדינות? אני אספר לכם סיפור, גם כן. הייתי גם בהתחלה, שנה הראשונה בישיבה, הרב צבי יהודה היה פעם בפסח, הוא היה גר בעובדיה 30, בפסח, בחגים, היה הולך לישיבה הישנה. לבניין הישיבה הישנה, ושם היה עושה את החג והתפילות והכל. הרבה פעמים, כיוון שהוא כבר בא לשם, בכל המקום המיוחד הזה, היה אולי ממהר לחזור הביתה. אז היה תקופה אחרי פסח, שכמובן באנו בראש חודש אייר, אמרו הרב בישיבה הישנה, והלכנו שם לשיעורים. אז חיכינו שהרב צבי יהודה יגיע, ומחכים. אני עוד הייתי יחסית חדש, חצי שנה בישיבה. היה איזה ארון, ארון סגור, ואני הגשתי שם לקחת איזה ספר בינתיים לעיין עד שיתחיל השיעור. ניגשתי לארון, אם זה כאן בציור שאני פה, בזה, בערך איפה שהלוח זיכרון הזה, שם היה ארון, אני ניגש, פותח את הארון, וככה מהדלת, היה שם מסדרון, הרב צבי יהודה בא משם לתת השיעור. ופתאום ככה שקט כזה, כאילו תפסו אותי על איזה משהו, איזה, לא ידעתי מה... והדלת ככה פתוחה, והרב צבי יהודה מסתכל, והרב צבי יהודה אומר, והדלת הננעלת לא במהרה תיפתח. לא איזה גערה, זה משהו כל כך עדין, כבר אתה יכול להבין טוב מאוד שצריך לסגור את הדלת הזה, אבל מאוד בחביבות, בחיוך, בגערה בחיוך כזה. טוב, מיד סגרתי את הדלת, נשארתי למקום, לא ידעתי מה עשיתי, וטוב, אחר כך הסבירו לי התלמידים, הוותיקים, ששם הארון הזה, זה ארון של ספרי נסתר. ואת הדלת הזאת, לא, זה גם היה לימוד, לא כל כך מהר קופצים ללמוד נסתר. ככה, תמיד דרכו של הרב צבי יהודה, זה היה ארון, היה ארונות עם חלונות שהיה אפשר לראות מה הספרים, אבל הארון הזה היה נעול, חתום, אי אפשר לראות מה יש שם. זה היה, על זה ארצית אמר, הדלת אני נלת, לא ממרתי פתח, את זה לא פותחים כל כך מהר. אז זה גם ההערה המיוחדת, העדינה הזאת, כמו שאנחנו רואים כאן. והוא כותב, הרב רוזמי מוסיף פה, כשהיה נכנס להגיד שיחותיו באחד הישיבה, אז זהו כאלה שלא, לא תמיד, לא כל אחד, אני יודע, לא כל אחד הבין, לא כל אחד נכנס לשיעורים, אז עוד שדה היה נכנס, גם כן, זו מאותו מסדרון, הרב רוזמי סיפר לי את זה בפירוש, את הסיפור הזה, אז הוא היה נכנס, עכשיו היו תלמידים שרצו לצאת, לצאת מהשיעור, לא להיות בשיעור, אז הוא היה עובר ככה, לא יודע, אפילו שם את הכובע הזה, עובר ככה, עובר, שהוא לא יראה את הבחורים שמתחלקים. ודרך כלל בישיבה רגילה מה ראשי ועומד, איפה אתה הולך? לא רוצה יהודה, לא טוב אתה עוד אורן, אתה רוצה לשמוע אותי, תשמע, אתה לא רוצה, אני לא אכריח אותך לשמוע אותי, זה לא יצא רצית לדבר. אז זה היה מה שהוא אומר כאן, כשהיה נכנס לאחד הישיבה להגיד את השיחה עם מפנה ראשו אל הקיר, עד לכניסתו בדלת, כדי שלא יפגוש מבטו באחד התלמידים, שלא נכנס מהצחתו ויראה בקלונו. אז אמרתי עוד איזה סיפור ש... כמה לדאוג, לא להטריח ולא ל... אז היה שבת אחת שבאמת היינו שם, ככה ב... שומשים את הרב, ואני ישבתי בחדר סמוך, הרב נח, ישבתי, למדתי, לא יודע, היינו צריכים גם להיות באיזה ערנות, אם הרב צריך משהו, אז אחד הלך לנוח, ואני הייתי בחדר סמוך. ופתאום הרב קרא, ישמע איזה קריאה שצריך משהו. אז ניגשתי, והרב היה במצב ש... כל המצב הזה, שקצועת הרגל, וכל תנוחה, היה תנוחות שהיה קשה לו, שהיה כואב לו. היה צריך לפעמים... שנעזור לו קצת סדר, שם איזה קרית יותר זה, שיהיה לנו, זה היה דבר פשוט להקל על הכאבים, לא פינוק. זה היה ממש להקל על הכאבים. למרות שכשהיו, לפעמים היה איזו הנחה, אני זוכר פעם, בא הרב ולדמן, יבוא כאן עוד מעט ועוד שעה, אני אספר לכם, הוא היה הרבה שנים אצל הרב ציודה. אני זוכר פעם הרב ולדמן בא, והיה יום שהרב ציודה, היה לו כאבים, אנחנו שמענו, והוא קצת נהנח, ו... כשבא, או שאלו את הרב, הרב, מה כואב לרב? איפה כואב? אז הוא אמר, שעם ישראל בגלות. ככה יענה, כלומר, באמת, האדם מחובר לדברים, פעמים גם היה יכול להתבדח, יש בגמרא איזה ביטוי שאומרים, לצדד עם קטני, זה לימוד בדרכי הגמרא. אז הם שואלים את הרב, איפה כואב לרב? זה אומר, לצדד עם קטני, בצד. אז היה הכל בלשון הגמרא. בלשון הגמרא, היינו יכולים אפילו לפעמים לעזור, קצת לקפטר את המעיל או משהו, אז הרב ציודה אומר, כפתוריה ופרחיה, היה, כל דבר הוא בפסוק, כל דבר זה תורה, כל הנהגה זה תורה, ככה זה היה. אני אומר, מה שהספקנו, אני אומר, גם בשנתיים האחרונות, שראיתי המון, ראיתי הנהגה וראיתי דברים פשוט עצומים, שברוך השם זיכו אותי להתקשר ל... אז סיפרתי סיפור הזה, אז זה היה בשבת, ואני, טוב, אז ניגשתי, הבנתי שהוא צריך קצת עזרה להקל על כאביו, סידרתי קצת את הכרית שם או משהו. פתאום, הוא ככה שם לב שהשעה וזה, זה שעת צהריים, שעת מנוחת צהריים. אז הרב ציודה אומר לי, תסלח לי שהפרעתי לך לנוח. כן, לא מחזיק טבעות על עיניו שלי, כבר אני נמצא שם בשביל זה, זה תפקידי וזה, זה, אבל אצלו זה היה עכשיו, במחת צהריים, מה זה יחבתי? כאילו מה זה היה כזה דחוף שקראתי לך, הוא התנצל על הקריאה הזאת. זה היה רבנו, בהנהגות האישיות שראינו דברים באמת נפלאים, אולי נראה אחר כך בהמשך, ניכנס קצת, להבין יותר מה אנחנו ש... ברוך השם, עוסקים פה בתורת הרב קוק, באים מתורת הרב הזצ"ל, עוסקים בספריו, אנחנו צריכים לדעת שהרב ציודה באמת זכה להיות זה שהוא ממשיך תורת הרב קוק. הוא ממשיך תורת הרב קוק. וזה, אנחנו יודעים את זה משני מקומות. אחד, שהרב ככה העיד עליו. הרב זצ"ל כתב על הרב צבי יהודה, כשהיה צעיר, בן 17, תראו מקור אחד, בני שיחיה, אשר הוא תודה לאל, הוא כמעט האחד עם מי, המתרגל לעמוד על דעתי, ולהקשיב את שיח נשמתי. ככה אומרים, הוא מבין אותי. ואתם שתגידו, מה זה בחור בן 17? אתם תראו כתבים של הרב צבי יהודה, יש אגרות צמח צבי של הרב צבי יהודה, מה הוא כתב בגיל 17-18, ואיזה מאמרים הוא כתב בגיל 20 בנתיבות ישראל, אז תבינו שבגיל 17 הוא כבר היה תמיד חם גדול. זה לא, תגיד, טוב, הוא היה צעיר. לא, הוא היה כבר כתב דברים מאוד עמוקים בגיל צעיר. היה פעם, 100 שנה, אנשים כבר בגיל צעיר היו מלאים בתורה. הרב זצ"ל בגיל 21 היה רב בזוימל, היה כבר, וכבר היה שיעור קומה שבא ללשם, שפעם למד עם הרב זצ"ל, הרב היה צעיר עוד, שהיה בזוימל, בא ללמוד איתו, ופעם הבא ללשם היה בא, רבי שלמה אליושיב, בא ללשם שפו בהחלמה, היה מגדולי המקובלים בדור, אז הוא עיד על הרב זצ"ל, בגיל צעיר הוא עיד על הרב זצ"ל, הוא שמע שקצת ככה קנוי מדברים נגדו או משהו, אז הוא אמר, איך אתם יכולים לדבר נגד הרב זצ"ל? הרב יודע את כל השיטות של הקבלה, ואני יכול להגיד עליו לתרס דאניסלי. ככה אמר בעל הלשם על הרב זצ"ל שהיה בן 20-21. ותבינו מה זה אנשים צעירים שיכולים להיות, אז הרב צבי יהודה בגיל 17 היה, הוא כבר הספיק לעבור הרבה. אומר הרב זצ"ל, אם כן, על הרב צבי יהודה, הוא האחד, כמעט האחד עם המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי, נפשו ברוך השם תורה היא ועדינה, והוא מבוסם, ברוך השם בהמון רעיונות טובים ומהירים, שיהיו בעזרת השם לברכה לו ולעולם. אז זה הרב זצ"ל מעיד. וגם הרב צבי יהודה, עם כל הענווה ועם כל הדברים שסיפרתי לכם, שבאופן אישי הוא בכלל לא החזיק מעצמו שום דבר, הוא באופן אישי, ביחס תלמידים, הוא לא, אבל ביחס להנהגה של עם ישראל, אז היה לו אמרה ברורה, וכך הוא אמר, תראו מקום 2, אני ההמשך האבסולוטי של אבא. אני ההמשך האבסולוטי של אבא, מוחלט, אין דעות, אני ההמשך, אני... לא, זה באמת התברר ככה, ויש אחרי 30 שנה, אחרי... פחות אפילו, ראו שהרב צבי יהודה הוא ממשיך, הוא היה ראש הישיבה, התלמידים הולכים אחריו, והפיץ את כל התורה הגואלת בכל מרחבי רוחב ארצנו. תלמידיו, בכל מקום לתלמידיו. בכל הגבולות, גוש קטיף, הגולן והשומרון, תלמידי הרב צבי יהודה, הכל מכוחו של הרב צבי יהודה. מהפכה, הוא חולל פה מהפכה עצומה בעם ישראל. אומר זה מספר הרב נריה, זצ"ל, מספר את המילים, מה שהבאתי כאן. אני המשך, כך אמר לי בצורה פסקנית, החלטית, באחד השיחות בשנים האחרונות, מספר הרב נריה. ואמירתו, אמירת תקיפה זו חיווה כל הכל את עצמו. הוא ראה את עצמו מופקד על שמירת ירושתו הרוחנית הגדולה של אבא, על דרכו, על חזונו, על הנהגתו. כל דבר שאבא מסר נפשו עליו, הרב זצ"ל, היה יקר לו מאוד גם לרב צבי יהודה. ולא עצרו שום כוח לפעול במלוא מרצו למען חיזוק מעמדה של הרבנות הראשית, שאותה הקים הרב זצ"ל, למען אחדות קהילות ישראל וכו'. וכך, על פי האמרה הזאת, לימדנו הרב צבי טאו שליטה, עוד בהספד, אני חושב הראשון, זה היה ביום שנפטר הרב צבי יהודה. אז הרב טאו עלה להספיד, הוא אמר ככה, דבר עצום הוא אמר כאן, במקור 3, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ככה קרה, כאלישע לרבו אליהו, ככה הרב טאו לרבו הרב צבי יהודה. רבנו הקדוש, הוא לימד מה זו קדושה, גבורה של קדושה, קדושת עם, קדושה של זקיפות קומם, מלכותית או ממלכתית. ואז הוא אמר ככה, ידע כל ישראל שהיום הרב זן נפטר, לא בתפרש צדיקי, אלא היום. ככה לימד הרב, אומר הרב טאו, כן, בפטירת הרב צבי יהודה, היום נפטר הרב זצ"ל. כל עוד שהיה הרב צבי יהודה, אב ובן, ביחד, אז היה ממש המשך התגלות של תורת הרב זצ"ל. היום, בשעות האלה, ברגעים אלו ממש, זה היה ביום הלוויה. הם נפגשים עם הזיווג הקדוש הזה של נשמות האב והבן לייחוד השלם של קודשא בריך הוא שכינתי לברך את עמו ונחלתו ככהנים שמברכים את עם ישראל באבא. הזיווג הקדוש הזה של האב והבן, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני... לא נוכל להסתכל לבית. זה דברים פה קצת עמוקים, כולו אמונה, כולו תורה, כולו גאולה, כולו כלל ישראליות, כולו ארץ ישראל, ארץ חמדה. ויכול לזקוף 10 אצבעותיו למעלה, כמו שאמר רבי, רבנו הקדוש, כאן נזכיר פה את רבנו הקדוש רבי, והביא דברים שכאילו קשורים גם לרב צבי יהודה, שלא נהנה מן הפרטיות כלום, כולו כללי היה, נשמה כללית. היה אפשר דווקא, אני יודע, אולי ביום כזה, לבוא ולהשמיע איזו שיחה מיוחדת שהרב צבי יהודה, כאן נזכרתי, מה זה כולו, כולו ארץ ישראל. אני אומר, אני ממשיך פה לנוע בלי תוכנית. דברים עולים וזה, הרב צבי יהודה, מה שאני חי ו... שיחה מפורסמת שהרב צבי יהודה שמע אותה בתשין כבזיין. יום העצמאות תשין כבזיין, שעד מרכז הרב, 19 שנה למדינת ישראל, הרב צבי יהודה נושא שיחה, הוא פתאום מתחיל לפקוט. ומתחיל לספר מה היה לפני 19 שנה. ודיבר על כשהתפרסמה תוכנית תוכנית החלוקה, כלומר בעצם האום הכריז שיש מדינת ישראל, מותר להקים מדינה, אבל איזה מדינה? הכל חתוך, הכל איפה גבולות הארץ, המובטחים. אז הרב צבי יהודה התחיל לספר ולדבר על זה, והוא אמר שכולם יצאו לרחובות ורקדו, ברגעים הראשונים היה קשה עוד לרקוד. ויש שם ביטויים, יש את זה, מי שרוצה פעם לשמוע את זה בקלטת, לשמוע את הרב צבי יהודה מדבר על ארץ ישראל במילים האלה, זה צריך לעשות לנו משהו. הרב צבי יהודה שאומר שם, שהייתי פצוע כולי, שהייתי חתוך כולי לגזרים, את ארצי חילקו. הרב צבי יהודה שם התחיל לזעום. איפה שכם שלנו? אנחנו שורכים את זה? ואיפה חברון שלנו? ואיפה עבר ירדן שלנו? ואיפה כל רגע ורגע ואדמת קודשנו? הרב זה אומר, הייתי, לא יכולתי לשמור, איך אפשר לשמור? שחותכים כל כך הארץ. זה כולו ארץ ישראל. זה אדם, ככה מרגישה הנשמה, שהוא כולו ארץ ישראל. אז חותכים איזה משהו ואתם חיים על חלק מארץ ישראל, זה, הוא מרגיש חתוך כולו. אנחנו צריכים את הזעקה הזאת לאסוף בקרבנו היום ולהתפלל מקורות לבנו על הדבר הזה. חלילה שאור, שלא נראה. זה נלך גם כן מכוחו. אתה התקרר. רציתי להביא לכם כמה נקודות מרכזיות שהרב צבי יהודה הדגיש אותם בצורה מיוחדת וחזר ושינן. כל דבר בכלל שהוא לימד, אתה יכול להגיד, אין, כלומר, אין דבר כזה של להתעייף, או דבר שצריך ללמד אותו, אז מלמדים אותו, וחוזרים ושנינים אותו עד שזה נכנס. אחר כך נראה בהמשך גם דברים קצת שקשורים לחטא העגל. אז אולי נקודה אחת כאן, אני... מה שהבאתי פה ב-4, ב-5, לימוד אמונה. לימוד אמונה. הרב צבי יהודה לימד, שוב, הכל מתוך תורת הרב, שצריך ללמוד אמונה. צריך ללמוד אמונה בעומק, בהבנה, בשכל. אמונה זה לא רגש. הוא היה, שהיה שומע את זה, מה זה, אמונה זה רגש? זה שקר בשם התורה. אמונה זה חיים. אמונה זה משהו שכל כולך הולך עם זה. זה לא איזה צביטה. ככה, הנה, כאן תראו ב-4, זה דברים שהרב אבינר כותב ב... בהקדמה לשיחות הרב צבי יהודה, שהוא עורך שם בכלל את שיטתו, כדאי מי שרוצה ייקח, יש שם שתי שיחות עצומות על הבנת שיטתו והסתכלותו של הרב צבי יהודה בחומש, זה שיחות שאפשר ללמוד מזה הרבה על תורתו של הרב צבי יהודה. שתי שיחות בהקדמה לספר בראשית, שיחות הרב צבי יהודה שהרב אבינר ערך. למקצוע הזה, הוא היה אומר פרשת שבוע, נפגשים עם ריבונו של עולם. נפגשים עם דבר השם אלינו, עכשיו, בשבוע הזה, בפרשה הזו. למקצוע הזה של פגישה במראה של עולם יש שם אחד, לימוד אמונה. רבנו הרבה להסביר את המושג של אמונה. יש אנשים החושבים שאמונה היא מין רגש, מן המיית הלב, מן צביטה בלב. רבנו נשאל, יש טוענים שאמונה זה רגש, וישיב שקר. הוא היה מאוד, כן, קודם כל אמונה זה אמונה, אמונה היא הכרת האמת, הכרת האמת היותר גדולה. תפיסה זו שאמונה היא רגש, אומר, היה אומר רב צבי יהודה, היא נותנת נשק ביד האפיקורסים שטוענים שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו את כל עם ישראל ואת כל האנושות. אלא מה? זו חוויה פרטית. אז לפלוני היה איזה הרגשה, היה לו איזה חוויה פרטית, אז הוא מאמין. אני לא היה לי, אני לא מאמין. הוא אומר, זה לא ככה. אמונה זה יסוד, אנחנו ישראל מאמינים, זה מיסוד הווייתנו מאמינים. תרצה או לא תרצה, אתה קלות בישראל מאמינים. ככה, אז היום אומר בדרוב בשורה 10, את השיבוש הזה, שאמונה היא רגע שיש לעקור מן השורש, יש להשתחרר מההבנה השטחית הזו. אין התנגדות, אומר הרצות על השיר בבוקר, אני מאמין, אין, לזמר, לרקוד, גם זה טוב, אבל זה עדיין לא אמונה. אפשר לומר שזה ביטוי רגשי של אמונה, אבל אמונה היא אמונה דבר שבשכל, היא השכל היותר גדול, האמיתי ביותר. שכל אלוקי, דעת אלוקים. אמונה היא ההבנה, התפיסה, התבוננות היותר עומקית. היותר אמיתית שיש בעולם. דעת אלוקי אביך ועבדהו. דעת, צריך לדעת. לדעת את השם, כלומר אמונה. ככה הרב צבי יהודה היה מאוד מדגיש את ה... עוד כאן בהמשך למטה. אבל האם זה דבר, האם זה ניתן בדבר שברגל? לא, כיוון שורה 25. מזה נמשכות כל הסטיות של אפיקורסים. אתם הדתיים, יש לכם שאתם מאמינים, אתם מרגישים טוב לכם, נעים לכם, אנחנו לא מרגישים. סילוף זה, היום אמרתי שזה, נובע מההבנה השטחית שאמונה נתפסת ברגש, ושאין הרגש שייך אצל מוקים שבאדם, מצידו הכלי ציבורי, אמונה היא שכליות. יש פה עוד דברים, אמונה ישראל ותורה, המדינה קידוש השם, כל כך אנחנו צריכים, אולי את זה כן נקרא כאן בשש, כי צריך לדעת את זה, גם עכשיו וגם בעוד שנה, מה שלא יהיה, צריך לזכור את הידיעה הזאת. ולהתחזק בה, דווקא מכל הסיבוכים. הרב צבי יהודה, יש מאמר, שמעתי שעכשיו רבנים מלמדים את המאמר הזה, וממנה יבשע. ממנה יבשע, מאמר של הרב צבי יהודה בתקופה, בהקמת המדינה. איך להסתכל על המאורעות, על הסיבוכים, על הקשיים, ולזכור את הדבר היסודי שכאן כתוב, המדינה קידוש השם. שש. לכן קידוש השם היותר גדול שבהיסטוריה הוא מה שאנו חיים עכשיו. תקומת מדינת ישראל. חזרת עם ישראל למצבו הבריא. כשעם ישראל חולה, כל הנשיות חולה. ספר נצח ישראל למערל מעביר לנו את הזעזוע הזה. דע לך שבגלות עם ישראל, שבגלות עם ישראל מארצו אינה עברת אוכלוסין לבדה, אלא זה זעזוע, זה מצב אינורמלי של כל העולמים, של כל הבריאה כולה. וישראל שהולך וחוזר עכשיו לבריאותו, זהו קידוש השם היותר גדול. שורה 9, נכון שבעם ישראל יש בעיות, בכל דבר שממציאות יש בעיות, אבל יש לראות בעין פקוחה מה הקבוע, מה הנצחי, מה המוחלט, ומה הדברים הקטנים והחולפים עליהם להתגבר, ושעליהם חייבים להתגבר, ולא באווירה לבדה שיהיה טוב, ודאי יש לפעול ולעמול, אך אסור שהמבט על המוראות ישובש על ידי קשיים צדדיים. וכל הצדדים, אף צדד הקודם, קשיים צדדיים. אלו יחלפו במשך הדורות. כן, ודאי, שמעתי. שרבודת וולנסקי, שליטה, דיבר אתמול בהר המור, ואמרת את הנקודה הזאת, את המרכזית הזאת, שוודאי, שמה שאנחנו יודעים שארץ ישראל השלמה, וארץ ישראל השלמה מובטחת לעם ישראל, ודאי שזה יתקיים. כל מה שכתוב בתורה זה יתקיים. יכול להיות שזה ייקח יותר זמן, אבל זה יתקיים, צריך להתחזק באמונה הזאת, שזה יתקיים בסופו של דבר. אלו יחלפו במשך הדורות. אף שבידה לו סבלנות. הוא אמר פעם, על מידת הסבלנות. 40 שנה עבדתי על מידת הסבלנות. לנו, אנחנו, כל דבר כדאי, אנחנו כבר נבעלים. אני רוצה לדבר סבלנות, לנו מבט. מבט למרחוק. עין בעין יראו בישראל השם ציון. לכוון, ככה אומר, את העין הגשמית שלנו לעין האלוקית. אז נראה בישוב השם ציון, וכן נראה שהדברים מתקדמים. והוא היה אומר, שלא עוד, אלא שפתחונם של הבעיות האלה, בעיות הפוליטיות, או הצבאיות, הרוחניות, הרוחניות, יופיע רק מתוך ההבנה המרכזית מה אנחנו, מה קורה איתנו עכשיו, להבין את אמונת איתנו שבכל שעה ושעה. מתוך זה אדם יכול לבוא ולהתבונן בדברים, ולא גם לא ליפול ולא להתייאש חלילה. לכן גם יש לי כאן באותו עניין של האמונה, הביא כאן משהו יפה, רב שילת, רב בישיבת מעלה אדומים, גם שימש לרב ציודה, הם מתלמידיו הקרובים. תראו בשמונה, והיא ידע באמונה, בשעה שבא עלה מורנו ורבנו, עלינו כפרת משפחו, עלינו כפרת משכבו, זצל, בשרה השמיימה, קראו המוני בית ישראל יושבים בערי הפרזות, כי אז היה פורים, וכולם קראו בבוקר על משה, והיו ידע באמונה, את בוא השמש, קוראים ויבוא המלאק שם. רבנו זצל, אומר רב שילת, היה כולו אמונה, נשמתו, רוחו, נפשו, גופו, תמצית הווייתו אמונה. אמרו עליו, על האדמור האמצעי, הבן שלה, של הבעל התניה, בחבד, שאילו היה נחתך את ידו, לא היה יוצא מן אדם, אלא חסידות. אמרו, כל כך היה חסידות. אז אומר הרב שילד, גם אנחנו נאמר, רבנו זצל, בן רבם של, של הרעיה זצל, לא דם זרם ברוכב, אלא אמונה. כן, זה יפה כאן. בשורה 10 הוא אומר, רבנו היה כולו תורה, מושגיו, מבטאיו, גמרא. כמו שאמרתי לכם, לצדדים קטני, כפתוריה ופרחיה. מי שהכיר את הרציה, זה ככה היה חי, הוא תמיד היה חי, כל דבר היה מזכיר לו איזה... אורחות חייו שולחן ערוך, אך יותר מזה היה כולו אמונה. והיא ידע באמונה עד בוא השמש, עד יום האחרון, והוא לבין למעלה מ-90 שנה, למעלה מצדיק, צדיק זה 90, היו הנפש והגוף, האלה מודיעים ולמדים דעת אמונה, מרוממים את רוחם של ישראל להסתכל כלפי מעלה, ולשבל את דיבן למי שבשמיים. ביום, חודשיים לפני סקרידתו, כתב, באותיות גדולות וברורות דברי חזון והדרכה כלל ישראלים ממקור גבורה של תורת הגאולה וכו'. כלומר, תמיד היה עד סופר, אני, עוד היה שבועיים האחרונים שעות שדה בבית חולים, אז גם באחד הלילות הגעתי שם, בתוקף זה שהיינו שם משמשים, ומה זה, זה היה... אז הורידו אותו מהמיטה, וסידרו לו, באו אחיות, סידרו את המיטה, וככה, רב ציודה, בכזו נעימות, אומר לאחיות, קבלו ברכה מן השמיים, בירקת כהן. אה, זה שבועיים לפני פטירתו, לא היה כולו, יודע מה קורה, לא... בשיא הדינות, עם כל המצב שכואב והכל, אבל לא מפסיד את התודה הפשוטה הזאת למי שבא ועוזר. צניעות. את זה נראה, ואחר כך קצת נלמד גם במקור 10. צד אחד, מאוד הקפיד על צניעות. היה חוזר ב-10, היה חוזר ומדגיש את ההקפדה התורנית שלו ליצור ערבוביה בנשים וגברים. כמה שהיה תמיד אומר, לא בערבוביה, לא בערבוביה. עד ביטוי של חילול השם כשיש ערבוביה. לא בערבוביה. והיה אומר על כך את לשונו המדויק של נעים זמרות ישראל, שאנו משבחים בכל יום. פעם ראיתי מכתב, הרב יוסי בדיחי, הראה לי מכתב שכזה, אני חושב שזה התפרסם. בכל בוקר אנו משננים את הסדר הנורמלי של בית ישראל, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. אם ביחד זה זקנים עם נערים, אבל בחורים וגם בתולות. זה לא אם, זה נפרד, זה הסדר הנורמלי. ככה הוא מביא כאן בחורים וגם תורת זקנים עם נערים. עם כל הקפדתו בענייני צניעות, שם היה הוא מעריך, הוא מעריך בעין, הוא מעריך בכבודן של נשים. ודאי. לפני הקידוש על יין בשבת היה מברר שוב ושוב. היו באים להתפלל שם, אז הוא גם היה עזרת נשים כזה, זה חדר, נשים היו מתפללות שם. כשהוא עושה קידוש, היה שכולם יבואו, שכולם ישמעו קידוש, שכולם תבדקו אם לא שכחנו מישהו, ודאי. נשים כאן, כל הנשים כאן, נשים חייבות בקידוש היום, הוא היה אומר, צריכות לשמוע קידוש. כשהיה סדר שולחנו זוג נשוי, היה נותן לאיש את פרוסת הלחם שנותנים, היה נותן לו שניים. והיה אומר לו, אני מבין שזה גם יש בזה עניין של צניעות, אבל הרצדה היה אומר לבחור, נו, כלומר, תתן לאשתו, והיה מהיר בחיוך, נתחייבת מזונותך, זה צריך לתת לה. אני חושב שזה גם יש בזה צניות כזו של זה. וגם בזוג מאורס היה נוהג כך, והיה אומר לבחור, הרי עוד מעט תתחייב בזונותיה, תתרגש, אתה חייב בזונותיה. וכולי. בשורה 15 היה מדריך אברכים נשואים, שהחיוב במזונות אשתו שייך גם לאמונה, למזונה רוחני. לעומת האידאה הנפוצה של נשים תורם בתלמוד תורה, היה אומר שאין זה שייך ללימוד אמונה. ובחיוך, מה, אמונה זה מצווה דעשה שהזמן גרמה? נשים תורד מצווה שהזמן גרמה, אבל אמונה זה תמיד, אז מה להם חייבות? נעבור לצד השני, קצת... שנתיים וחצי, אמרתי לכם, שמעתי את הרב צבי יהודה, וכמעט, כבר שבאתי באלול הראשון, שמעתי ממנו שיחה מיוחדת, שקשורה לפרשת כי תשא, קשורה להפטרה של פרשת כי תשא. ובמשך השנתיים וחצי אלו, שאני שמעתי, היינו הולכים מוצא שבת, היה שיחות של הרב צבי יהודה, היו גם שיעורים אחרים במשך השבוע, כל רמה, כל שיעור, היה לו שיעור מיוחד עם הרב צבי, אלה למדו אורות, אלה למדו ככה. יש לי אורות עם הערות של הרב צבי יהודה בבית. ומוצא שבת, היה שיחה, כולם היו באים. במשך שנתיים חזר ודיבר, היה ככה מתחיל ואומר, שני אנשים מיוחדים, משה ואליהו. והיה מתחיל לדבר, מה העניינם? בשיחות שסיכם הרב אבי שוורץ, מתוך התורה הגואלית יש הרבה מהשיחות האלה. הוא בא בתשל"ח לישיבה, אז יש לו שיחה, בספר הראשון הוציא תשל"ח, יותר, כל השנה הזאת, התרכז בשנה הזאת, ששמע את הרב צבי יהודה, ואחר כך יש שם בחלק ב' שיחות תשל"ח, מ"א, עד השיעור האחרון של הרב צבי יהודה. מה שהוא סיכם בכתב ידו, אני גם יש לי חלק מהשיחות האלה ששמענו. משה ואליהו. היה אומר שיש מהראשונים שאומרים שחטא העגל לא היה חטא כל כך, כמו שאנחנו יודעים, בכוזרי, וכן כאן יש באבן עזרא, שאומרים שזה לא היה חטא ממש, שזה לא היה עבודה זרה. אם תראו כאן רגע באבן עזרא הארוך, הבאתי כאן, הוא אומר שלא יכול להיות שאהרון, אהרון, קדוש ישראל, הכשיל את עם ישראל בעבודה זרה. היה נהנה שהיה, היה מקבל איזה משהו, ולא, הקדוש ברוך הוא אחר כך בוחר בו להיות כהן ולהיות זה לא יכול להיות. והנה משה התפלל בעדו, ואת העובדים הרג, ואיך אחר כך היה מחפר על בני ישראל, והוא זרוע עד סוף כל הדורות, קראתי כאן בסוף מקור 11, שהיה בן עזרא ארוך. גם הכוזרי, קצת מחוקה פה שורה, ב-12 כתוב חטא העגל, לא זוכר כאן את הציטוט, רגע, את המקור יש לי, עשר פה שורה. כל חטא העגל, אומר הכוזרי, לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי אם עברה על אחת מצוותיו. כי יתברך אסר את עבודת התמונה, והם עשו להם תמונה וכו'. אז הרב צבי אומר, כן, יש בראשונים שזה לא חטא גדול. אבל כשהרב צבי בא לדון בחטא העגל, אז הוא אומר, בואו תראו, ב-13. קודם כל היה לרצוי מהלך עצום בפרשיות השבוע, וזה היה נקרא זוגיות הפרשיות. זוגיות, אמר, כל דבר תורה מופיע עלינו בזוג. מה פירוש בזוג? כי יש, קודם כל התורה מפגישה אותנו עם עצם הדבר, ואחר כך מפרטת לנו את ההתפרטות של הדבר. והוא אומר, שתי פרשיות ראשונות של התורה, בראשית נוח, זה פרשיות אוניברסליות. כלל, זה אנחנו לא... אנחנו תמיד אומר, לך לך, אנחנו מתחילים לפגוש את עצמנו, את אברהם אבינו. אז לך לך וירא, פרשיות של אברהם אבינו. בלך לך אתה בכלל נפגש עם האישיות הזאת, וירא מתפרטת אישיותו, מה עניינה? חיי שרת תולדות יצחק, ויצב האיש לך, יעקב אבינו. וישב מקץ, זה ההתגבשות של השבטים, אני לא זוכר את ההגדרה, ויגש ויחי, זה כבר בניין השלם של, של, של בית ישראל. אחר כך, שמות וירא, הכנות ליציאת מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יתרו משפטים, מתן תורה. זה גם, יתרו זה עצם המתן תורה, ומשפטים, ההתפרטות של התורה. תרומה תצווה, ציווי על הקמת המשכן. ויקל פקודי הקמת המשכן. ובאמצע יש פרשה אחת, שאין לה זוג. אין לה זוג. עיכוב הזוגיות, בגלל החטא. כלומר, אין איזה חיבור. החיבור זה התפרדו כל פעלי הבן. אין איזה חיבור. וזהו, המהלך הוא עצום. הוא מראה כאן את הזעזוע שיש בחטא העגל. אז תראו כאן ב-13, בפרשה של היום יש עיכוב בהופעת הזוגיות. זה מה שהסברתי לכם. בין הזוג של תרומת תצווה ובין הזוג של הקל פקודה מופיעה פרשת כתיסה, שמפוצצת את הסדר. כתיסה היא מחוץ לסדר העקבי. הזוג של הקל פקודה הוא מקביל לתרומת תצווה. תרומת תצווה ציווי ששכנתי בתוכם, והקל פקודה קיום של הציווי. ובאמצע יש פרשה מיוחדת נראית כאילו מחוץ לחשבון המסודר וההרמוני. זה חלק יחיד ומיוחד של מכתב אלוקים המגיע לשמיים, ויש ללמוד מזה. ב-14, מעשה העגל. מה הדבר הבולט המרכזי ביותר בשלנו? מעשה העגל. המעשה הנורא והיום הזה אינו. לא. היום הזה הוא איזו התעכבות בדרך האלוקית שלנו במצרים אל הארץ אשר נשאתי את ידי. ומתי נעשה החטאה הגדולה הזאת? ביום חתונתו. הגמרא בגיטין אומרת, עלובה קלה שזינתה ביום חתונתה. ביום חתונתה, מה אתם הולכים לעשות? אנחנו לא יכולים לדבר לכם, אתם הולכים לתוך על העגל. הוא אומר כאן, מקור 14, שורה 6, איזה עושר היה לנו לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו, במתן תורה, ואחרי זה קרה בלבול נורא, ירידה, התבלבלות, התקטנות, לא משנה איך נקרא לזה. יהודים דברי קודשו של רבנו יהודה הלוי, שלא היה כאן עבודה זרה ממש, וכן נמצא בעוד מקומות, וכולי. אבל בכל זאת הוא ממשיך, שורה 14, לפי הערך זו, שלנו, זו חולשה נוראה, זו התעכבות בדרך, נשאנו תנאים באמצע. אז הוא קודם כל מראה שכאן היה פה איזה חטא. אי אפשר להתעלם מזה. זה עיכוב. ואז בא משה. וכאן היה מדבר, שהיה מדבר משה ואליהו. וזה היה משהו מיוחד. הוא היה ככה מתאר את זה. אז משה רבנו נמצא למעלה בשמיים. נמצא באווירה עצומה. לחם לא אכל, ומים לא שתה. מה הוא צריך? יש אומרים בשמיים, יש אומרים בער, לא משנה. הוא מקבל פתאום פקודה. לך רד. לך רד. היה לפעמים מכניס אפילו משלם איזה מילים ביידיש ככה. ארויס, מה קרה? מה קרה? כשיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה? התנקרות כזו? ככה זה, התנקרות? עמי? עמי ולא עמך? מה קורה פה? כשיחת עמך אשר מצרים. ואז מה עושה משה? הוא מיד מתפלל. והוא אומר, מה פתאום? אחר כך הוא יורד. הוא אומר, הוא יורד מכל האווירה הגדולה הזאת? מה הוא מוצא? אני רוצה לומר, דנס! ריקודים מסביב לעגל! והוא אומר, איך מחזיקים עמדה במצב הזה? הוא אומר, אתה יודע, משה רבנו היה צריך עצבים של נחושת וברזל. להחזיק עמדה במצב הזה. מה, באתי מכל זה, אני בא לתת תורה לעם ישראל, ומה אני רואה? רוקדים לעגל. מה נשאר? כביכול, מה נשאר? אבל הלימוד שאנחנו צריכים ללמד כאן. איך מנהיגי ישראל, מנהיג אמיתיות, צריך להחזיק עמדה. כולנו צריכים להחזיק עמדה במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת. איך מחזיקים עמדה? לומדים עם משה רבנו איך להחזיק עמדה. אז משה רבנו בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, חטאה, מה זה חטאה גדולה? אני מודה, הוא אומר, הוא לא כמו, משה אבינו לא אומר כמו הכוזרי, הוא אומר, אני מודה, חטאה, מה זה חטאה גדולה? נו, עכשיו מה, אז מה אתה רוצה לעשות? אומר, תראו כאן, הוא יודע מדבר מאוד בתוקף, אני מבין, פשוט מסביר את משה רבנו, אבל בצורה מיוחדת, איזה מסורת נפש עושה משה רבנו. אומר, חטאה גדולה, ומה? ועכשיו, אם תישא חטאתם, אבל אתה יודע, מסביר שהאם הזה, זה לא אם של ספק. יש אם בתורה, אם יהיה היובל. כאשר יהיה היובל, ודאי שיהיה היובל. האם הזה, אומר הרב ציודה, זה אם ודאי. ודאי, אתה חייב לשאת חטאתם. ואם אין, מכני מספרך אשר כתבת. הרב ציודה אומר, איזה מסורת נפש של, 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 של משה רבין. הוא אומר, מכן אם שמחה שכתבת, אני אוי שמחותן איתך. משה אומר עד הרבה לשלם, אני לא מחותן איתך, לא, אנחנו נתקים יחסים. תראו כאן, ב-15. משה רבנו, התלמיד החכם הראשון שלנו, ראש הישיבה הראשון שלנו, מודיע בשורה 5, מקור 15, מודיע, אנא, חטאם איזה חטא גדולה, מודה באשמה. ועכשיו, אם תישא חטאתם, הרי טוב, אני ממשיך יחסים בינינו. המילה אם משמשת במובן של כאשר, כאשר, כגון אם יהיה היובל. אין ספק שיהיה היובל. אומר משה רבנו, אם תישא חטאתם, איך לך? ואם אין, מאחרי סיבך אשר כתבת, אני מנתק יחסים, ברוגז. באגרות של הרב זצ"ל מופיע, שספרו של רבינו שלנו הוא ספר החיים, ספר עולם הבא, ומשה מבטר על הכל למען להציל את עם ישראל. זו מסירות נפש והפקרה עצמית יותר גדולה מאברהם אבינו. כאן מתגלה עומק אהבה של כלל ישראל על כדי מסירות עולם הבא שלו. זה היה מדגיש, זה משה. לעומתו, הוא היה אומר אליהו, כאשר רואה את כל המצבים הקשים, אז הוא הולך ומתלונן, והקדוש ברוך הוא מוצא אותו במדבר, והוא אומר לו, מה לך פה אליהו? אני אומר לכם את זה בקיצור, אבל רק ככה את איזה ניגון אחד שהעוצבי יודע איך שהוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא שם אומר לו, אז הוא אומר את כי לא קניתי להשם צפקות, כי עזבו בריתך, ונביאיך הרסו, ומזבחותיך הרסו, ובריתך עזבו וכו'. אז שם יש במדרש, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, הנביאים האלה, נביאי או נביאיך? אומר לו אליהו, עוד ראש להם נביאיך הם. אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אומר לו, עוד ראש להם, נזבחותיך הרסו. הרב צבי יהודה מספר את זה כמו מלמד, אני במקרה מלמד בכיתה א', יותר טוב ממני. מלמד, היה מספר את זה לאט, ברור. אומר לו, ומזבחותיך, המזבחות האלה, מזבחותיי, מזבחותיך. אבל רבי שלם, מזבחותיך הם. אז מה אתה רוצה? ואת נביאיך הרגו, עוד פעם. ואת נפשי, ככה, אם תשמעו את זה בקרץ, תשמעו כמו שאני אומר לכם. ואת נפשי הם בקשים לקחת. אה, הרב צודה עושה ככה, כולם היו, פשוט היינו צוחקים, כבר זה היה פשוט משהו מרתק כזה. אה, את נפשי, יש לך נגיעות. כן, והיה מביא, ממה שחזל אומרים, שקינת בשר ודם אינה קינה שלמה. אבל שוב, אז הוא אומר, ואליהו, התיקון שלו, הוא היה מתחיל בכלל לדבר פעם על אליהו, בגלל שכתוב בשולחן ערוך, מובא שצריך להזכיר אליהו הנביא, וכתוב בספר, הרב מביא את זה באורות הקודש, שכתוב בספר, לא זוכר, רבי חיים ויטל, אני חושב, שאליהו יושב בכל מוצאי שבת וכותב שלויותיהם של ישראל. כלומר, זה התיקון, זה התיקון גם שהוא בא לברית, ושמים כיסא של אליהו, למה? אתה אמרת שעזבו בריתך, חייך, אמר לו, קודם ברוך הוא, תבוא ותעיד שלא עזבו בריתך. עד היום הזה, 90% ומעלה, עושים בריתות. אז זה היה, הרב צודה כל, אז אומר, שיחות, שנתיים ימים, הרב צודה כל הזמן מכניס לנו בראש, משה ואליהו, משה ואליהו. נפרדנו מהרב צודה עם משה ואליהו. אז בואו נראה עוד משהו כאן. הבאתי את זה גם, את אותו זהו, מתוך הדברים של הרב שוורץ, מתוך התורה גואלת, קור 16. נמחקו פה המספרים באמצע. אני בערך רוצה, באמצע מקור 16, משה רבנו מסירות נפש, יש שם קו, בקדושה עומד בער, באטמוספירה האל אנושית, כדביא דבר השמש ממי, זה דברים שדיברנו. והוא יורד משם לריקודים סביב העגל, שמיים עד מזעזעים, משה מקבל פקודה, לך רד, כי שחט עמך, מה זה עמך? העם שלי? אשר העלית מארץ מצרים, אני העליתי? פתאום התנכרות, מצב נורא ואיום, ומכאן שירת הלוחות, זעזוע נורא, כאילו התבטל כל מה שהיה מאברהם אבינו. ומכאן, אני מדלג עוד קצת, איפה שיש שם הקווים, גם מסירות נפש ממש על כל ישראל, ואתה, אם תשא חטאתם, אתה מוכר לשאת חטאתם, זה לא אם של ספק, ואם אין, אני ברוגז, מנתק יחסים, מכן לי מסעיף לך. זוהי גבורה של מסירות נפש על כלל ישראל, על אנשי העגל. גם במצבים היותר מסובכים, אומר הרב צבי יהודה, אין ניתוק בין קודשי בריך הוא וישראל. ומתוך כל הסיבוכים מתגלה מה זה נצח ישראל. יש, ברב זצ"ל, בגמרא במסכת ברכות, נדמה לי, גם זה פה הכל קצת נמחק, כן, ברכות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה הניח לי ואשמידם. אז תראו כאן ב-17, אמר רבי אלעזר, מלמד שתפסו משה, כביכול שמשה תפס את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הניח לי, כביכול כאדם שתופס מישהו בבגדו. אמר לו, ריבונו שלם, אין אני מניחך עד שתמחול. מה הציור הזה שחזל? מה זה, מה משה תופס את הקדוש ברוך הוא? מה קורה כאן? אומר הרב זצ"ל בעינייה, יסוד הדבר שכאן נפגשת סתירה בהתחייבות חוק ההנהגה. יש פה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו לפי חוקים מסוימים. ואם ישראל חיילה עוברים על דברי תורה, הם צריכים להיענש. כן? שמצד ישראל שכבר לימדו בזה הרבה מרקמת שיורים לאותה מעלה שכיוונה בהם הנהגה האלוקית, יורים לכיליון. קודם הוא אומר, ואחלם, יש אבא מילה כזו. כדי שיהיה זה, על ידי ההדר הזה, ועשך לגוי גדול. אתה תהיה הממשיך האמיתי. כך יש אבא מילה. אלא שמשה רבנו עומד בפר, אז מה עושה כאן? כאן, להבין בעומק מה זה משה רבנו ולמה הרב צודה כל כך עשה שנדע את זה. הרב צודה ידע, כנראה, שיהיו זמנים קשים. וצריך שיהיו מנהיגים כאלה שמחזיקים עמדה, זה היה הביטוי שלו. להחזיק עמדה. הצבים של נחושת וברזל צריך במצבים האלה. לא ידענו כמה שהוא ידע, עכשיו אנחנו יודעים. אלא שמשה רבנו עמד בפרץ. ועל ידי כוחו הגדול שהתאמץ להניגם ולרומם, אני קורא מקור 17 שורת 9, גם משפל מצבה, עד שבסוף יזכו לבוא למעלה העליונה, תדע להם, דבר זה יקב את המהלך שאירו לפי הנהגה האלוקית. כלומר, הקב' ברוך הוא, אז הוא מעוקב, הוא רוצה לעשות משהו מעוקב. איך הוא מעוקב? אז הרב אומר, מה זה, כשאתה מחזיק אדם בבגד, זה לא חבל. אתה מחזיק אותו בבגד. אם הוא רוצה, הוא משתחרר. כן? זה עיכוב. זה עיכוב שהמתעכב, הוא רוצה להתעכב בו, ואם הוא רוצה, הוא יכול להשתחרר ממנו. זה נקרא אחיזה בבגד. אז הוא עיכב את המהלך, והמשל יפה, שורה 13, כאדם שתופס חברו בבגדו, שאם היה רצון האדם חזק, דווקא ללכת לא להתעכב, אז אפשר לעזוב את הבגד בידו ולברוח. אמנם, מה שהתעכב, זה שהקדוש ברוך הוא כן להתעכב בבגד הזה, הוא עוד שכך גם כן רצון המעוקב. הוא קפץ. כמו כן, ההשגחה האלוקית הכינה גדולי העם. אתם שומעים? פה זה הסיום של מה שאנחנו רוצים להראות על משה רבנו ועל הרב צבי יהודה. הכינה גדולי עם, שאף בשעת הכלכלה יותר נוראה, שכבר רצוי מצד סדר ההשגחה לבוא לכלל תיקון של אנשים שלמים, שיכול להיות שיש מצב שיגזר כליון חרות מצד העם שכיקן מעשיו הרבה, אמנם כל זה רק מצד קרירותו. אז יש מצב שהעם מגיע למצב כזה. אבל צדיק יסוד עולם, ועל ידי יחיד שנבחר להיות מעוז לעיתות הצרה, הוא יתקן את הכלל. אז יכול להיות מצב שהעם מבחינתו כבר איבד הרבה. אבל אלה צדיקים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיקים? שקטרגו על עם ישראל? שיגידו הם לא ראויים לכלום? לא! תגידו דברים טובים על עם ישראל. זה משה רבנו. שיתקן את הכלל שישובו להיות ראויים לבוא לחפץ עליון שהוא תור אדם המעלה. ועל זה נאמר, ומלאת הוא העיר את העיר בחוכמתו. ממשיך כאן, אני, בסוף הפסקה של 16, משה רבנו הרואה אמיתי, הרואה מהמנה, שמוסר נפשו את נשמתו, את חייו, בשביל כלל ישראל, בכל תוקף. ומתוך כך מתבאר ומתגלה נצח ישראל שאין בו שינוי. הוא מוכן לימוד לכל הדורות. אומר הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה למד את זה, הוא למד ממשה איך להנהיג את עם ישראל. בזה הוא היה, זה הכלליות שלו. לא סתם הוא דיבר. צדיקי ישראל האמיתיים מוסרים לא רק את הגוף, אלא את הנשמה בשביל כלל ישראל. זה עניינם של הרועים האמיתיים, וזה תוקם מסורות נפשם. לגלות את ברית אבות, את הדבקות, את הקשר הנצחי. אז אני אומר, עוד מילה אחת, אני אומר לכם, הדבר הנפלא הוא שלא רק שהרב צבי יהודה דיבר על זה שנתיים כל הזמן ונתנו צדע לדרך איך להתמודד בכל המצבים הקשים, אלא הקדוש ברוך הוא גם סידר שפטירתו של הרב צבי יהודה תהיה בשבוע של כי תישא. מה יותר מזה? אנחנו ראינו בזה פשוט אות מופת, פשוט גלוי, שאולי גם אחרי שנתיים שתכניס לנו את זה בראש לא נבין. אז תמיד שיהיה יום פטירת הרב צבי יהודה, פרשת כי תישא, נזכור מה הוא רצה מאיתנו. הוא רצה שנהיה משה ולא כאליהו, אלא כאליהו שלומד זכות אבות ומלמד זכויותיהם של ישראל. משה ואליהו, בזה הוא עסק, בזה הוא השאיר לנו את המסר לדורות, וסובבה השגחה העליונה, כיוון, קרוב אחר, הסכים על ידו, שזה הנקודה שלו. והוא נפטר בשבוע של כי תישא, וכך אנחנו נפגשים בו, נזכרים בו, נזכרים בתורה הזאת, וממשיכים ללמד זכויות על עם ישראל עד כי יבוא גואל. סגובים.